Unidos oh Yahshua, oh was of Father the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, ה' בניסן תשע"ט, מסכת חולין, דף קוף למד דלת. ובסיום השיעור, בעזרת השם ובישועתו, נתייצב מרחק 9 דפים ו9 ימים מסיום המסכת כולה על קוף מבית דפיה. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM. 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת התשמעי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, היום הזה בעזרת השם ובישועתו נחתום את הפרק ה-11 של מסכת חולין. והיום הזה נשתדל ללמוד פעם נוספת, חלק ניכר מהדף של אתמול, דף קוף למד ג', ולכן מיד מיד שמים לנו את פעמינו בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה רד ואר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמי המדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדף קוף למד ג', ובסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה פעם נוספת השאלות, והפעם לצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, גדים שבלחי מדוע אינם נאסרים מחמת אדם הכנוס בהם והתשובה, משום שאם יוחלם בצלי, יזוב מהם אדם על ידי הצליה, וגם אם יבשלם, יזוב אדם על ידי החיתוך והמליחה. שאלה שנייה, כהן החוטף מתנות, האם עושה יפה או לא ומניין? התשובה אינו עושה יפה שכן שנינו, שלומדים מהמילה ונתן ולא שיטול מעצמו. שאלה שלישית, מדוע בחר רבי דווקא בערב יום הכיפורים? כיום בו הוא נוטל מתנות כהונה, אומרים התוספות, לפי שמצווה לאכול בו, ועל כן שוחטים בו הרבה בהמות ומחלקים מתנות הרבה, ויש בהם כדי סיפוק לכהנים רבים. שאלה רביעית, באיזה אופן אם שותף הוא עם האקום אינו צריך לרשום סימן שיידעו שעל כן אינו נותן מתנות ותשובה, כשהאקום מופקד על הקופה שמוכיח בזה שהוא שותפו. שאלה חמישית, בפסולי המוקדשים, האם צריך לרשום ומדוע ותשובה צריך לרשום כיוון שמותר למוכרם באופן רגיל בשוק, אבל בבחור ומעשר שאסור למוכרם בשוק, אין צריך לרשום. והשאלה האחרונה, כשהכהן או האקום שותפים רק בראש, האם פטור גם מהזרוע והקיבה ותשובה אינו פטור, וכי הברב אמר שפטור, אבל דבריו נדחו. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קוף למד ג' במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי לי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע ה' בחודש ניסן תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף למד דלת במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף קוף למד ג' עמוד א', 3 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים ומן המילים והמשתתף עמהן צריך לרשום. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שענינו במשנה, והמשתתף עמהם ישראל הנעשה שותף בבהמה עם כהן או עובד כוכבים, צריך לרשום, לעשות סימן לדבר כדי שיידעו שמחמת כן, אין מפרישים מתנות כהונה מן הבהמה הזו. מקשה הגמרא סתירה מברייתא למשנתנו. שואלת הגמרא, ואפילו, וכי אפילו המשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשום ולעשות סימן לדבר? ורמינו, אשאל אותך סתירה מן הברייתא. נאמר בברייתא, המשתתף עם כהן צריך לרשום, והמשתתף עם העובד כוכבים והשוחט ומוכר בהמה של פסולי המוקדשים, בהמות קודשים שנפל באמום ונפסלו מלהיקרב על גבי המזבח ונבדו ומחרם, שהם פטורים ממתנות כהונה, והמבואר במשנה לילה בדף קופלה מדמוד א', אין צריך לרשום. והרי זה שלא כמשמעות משנתנו, שהמשתתף עם העובד כוכבים כן צריך לרשום. מתרץ את הגמרא בדף קוף למד ג' עמוד ב', אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא שאמרה שהמשתתף עם העובד כוכבים אינו צריך לרשום? דייטיב עובד כוכבים אמסחתא. יושב העובד כוכבים בחנות כשהטבח מוכר את הבשר, והכל רואים שיש לו שותפות בבהמה, ולכן אינו צריך לעשות סימן נוסף להיכר. ואילו משנתנו שכתוב בה שהמשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשום, מדברת באופן שאין העובד כוכבים יושב בחנות. תמהה הגמרא על התירוץ. הרי כשהברייתא מחלקת בין עובד כוכבים לכהן, כוונתה לאותו אופן ממש, שבכהן יש צורך לעשות סימן, ובעובד כוכבים אין צורך לעשות סימן, ואם כן, דקוותי באופן דומה, למה שבנוכרי מדובר שיושב בחנות, גבי כהן גם כן יש לומר שמדובר דיאטיב, אמסחת שיושב הכהן בחנות, ואם כן המים, מדוע צריך לרשום? הרי הוא יושב בחנות וניכר לכל שהכהן הוא שותף בבהמה. תרץ את הגמרא, הטעם הוא, משום שאף שיראו את הכהן בחנות, לא יעידו שיש לו שותפות בבשר. דאמרי, יאמרו האנשים הרואים אותו, ביסרא כזבין, הכהן בא לכאן לקנות בשר, ולא ידעו שהוא שותף בבשר ויחשדו בבעלים שהוא אינו נותן מתנות כהונה. מקשה הגמרא, יחים, אכן כך, אז קשה, לגבי עובד כוכבים נמי המרי, גם כן יאמרו האנשים ביסרא כזבין, הגוי בא לקנות בשר ולא ידעו שהוא שותף בבשר, ומדוע חילקה הברייתא בין כהן לעובד כוכבים? אלא חוזרת בהגמרא ומתרצת באופן אחר, אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא? דייטיב עובד כוכבים, הכספתא. יושב העובד כוכבים על הארגז שנותן לו בעל החנות את המעות שהוא מקבל מהלוקחים תמורת הבשר, ודבר זה מוכיח לרועים בוודאות שיש לגוי שותפות בבשר, ולכן אינו צריך לעשות סימן. תמהה הגמרא גם על התירוץ הזה? אם כן דקוותי, גבי כהן, יש להעמיד את הדין הזה גם כך, באופן דומה לגבי כהן. דייטיב הכספתא, שיושב הכהן על ארגז המעות שבחנות, ואם כן המאי, מדוע צריך לרשום? אלא ודאי, אין הוכחה ממה שיושב על ארגז המעות, מפני דאמרי, האנשים אומרים, המוני המני, הימינו בעל החנות לשמור עבורו את הממון, אבל זה לא הוכחה שהוא שותף בבעלות על הבהמה, ולכן יש צורך לעשות סימן, ואם כך, עובד כוכבים נמי, אמרי, המוני המני, מדוע בגוי לא יצריכה הברייתא לעשות סימן? הרי עצם זה שהגוי יושב על הכספת, זה לא סימן שהוא שותף. יכול להיות שהבעל הבית הוא היהודי או ישראל, והוא מאמין לגוי, הוא נאמן עליו, ולכן הוא נותן לו לשבת על הכספת. תרץ את הגמרא, אין אמונה בעובד כוכבים. אין ישראל רגילים להאמין לגויים בשמירת ממונם, והכל יודעים שלא היה מאמינו, אם לא שיש לגוי חלק בבהמה הזו, ולכן אין צריך לעשות בו סימן. בית אם התירוץ נוסף, תוכל ליישב זאת כך, שבאמת מדובר באופן שהגוי או הכהן יושבים בחנות סתם, ולא על גבי המעות, והחילוק ביניהם הוא, סתם עובד כוכבים, מפעה פאי, צועק לבעל החנות שלא ימכרם בכך אלא במחיר גבוה יותר, ומתוך כך כולם מבינים שיש לגוי חלק בבהמה, אבל סתם כהן צנוע הוא ושותק, וסומך על בעל החנות, וכיוון שלא יוודע דבר שיש לו שותפות בבהמה, יצריכו את בעל החנות לעשות סימן בבהמה עצמה. מבארת הגמרא את המשך הברייתא, אמר מר שנינו בברייתא ופסולי המוקדשים, אין צריך לרשום, כלומר שהמוכר שור של פסולי המוקדשים, הפטור ממתנות כהונה, אינו צריך לעשות בו סימן. מדייקת הגמרא, הלמה מוכח מן הדין הזה שבברייתא, מוכח המילתא, שניכר הדבר בצורת מכירתו, שזהו שור של פסולי מוקדשים, שהרי אסור למוכרו בית להזכדר שמוכרים בשר חולין, אלא נמכר בבית ולא יחשדו בבעליו שאינו נותן מתנות כהונה. מקשה הגמרא, וענן תנן, הרי אנחנו שנינו במשנה, שאין הדין כך, כך שנינו במשנה במסכת בכורות דף למד א' עמוד א', בהמות של פסולי המוקדשים, נמכרים באיטליז בשוק, ונשחטים באיטליז, ונשקלים בליטרה במשקל, כדרך שנוהגים בבהמות של חולין, ואין חילוק ניכר ביניהם. וזה שלא כמבואר במשנתנו שניכר הדבר שזהו שור פסולי המוקדשים, ולכן אין צורך לעשות בו סימן. תרץ את הגמרא, תרגם הביירת הברייתא רבדא ברעב, הקמי דרב פאפה לפני רב פאפה. ברייתא זו אומרת שאינו צריך לעשות סימן, עוסקת באותן הנמכרים בתוך הבית. דהיינו בבחור ומעשר שאם נפל באמו, מסור למוכרם באיטליז כדרך חולין, אלא מוכרים אותם רק בבית. והטעם שבבחור ומעשר יצריכו למכור בבית כדי לא לזלזל בהקדש. אמנם בשאר פסולי המוקדשים התירו למוכרם באיטליז אף שיש בכך זלזול, כיוון שהרווח ממכירת פסולי המוקדשים הוא להקדש, שהרי דמי מכירתם נתפסים בקדושה, ולא רצו חכמים להפסיד להקדש בכך שיעשר למוכרם באיטליז במקום שיש עליהם קופצים. אבל הרווח של בחור ומעשר הוא להדיוט, שהרי אין המאות נתפסים בקדושה, כפי שנאמר בתורה לעניין בחור לא תפדה, ולעניין מעשר נאמר לא יגאל. ובבחור הרווח לכהן שקיבל את הבחור, ובמעשר הרווח הוא לבעלים, ובזה לא הקפידו חכמים שיפסידו מהרווח, ואסרו עליהם למוכרם באיטליז, אלא מוכרים אותם רק בבית. וכיוון שמצורת מכירתם ניכר שאינן בהמות של חולין, אינו צריך לעשות בהם סימן. אבל בפסולי המוקדשים שנמכרים באיטליז צריך לעשות סימן בבהמה, כדי שיידעו בני אדם שזו בהמה של פסולי המוקדשים, ומחמת כן היא פטורה ממתנות כהונה. הגמרא מביאה מחלוקת מאילו מתנות פותר השותף הכהן. אמר אבון הכהן שהוא שותף בראש של הבהמה פטורה ישראל רק מן הלכי, שהיא חלק מהראש השייך לכהן וחייב בזרוע וקיבה. כהן שהוא שותף ביד פטורה ישראל רק מן הזרוע וחייב בשאר. וכהן שהוא שותף בבני מעין פטורה ישראל רק מן הקיבה וחייב בשאר. הביאה הגמרא את דעת החולק על רבונה, וכי הברב אמר, אפילו אם הכהן שותף רק באחת מהן, בראש, ביד או בבני המעיים, פטור הישראל מכולן מכל המתנות. מקשה הגמרא על דברי חייה ברב. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי חייה ברב שנינו בברייתא. אם מחר הכהן בהמה לישראל ואמר לו, הראש של הבהמה יישאר שלי וכולה שלך, שאר הגוף שלך, ואפילו אחד ממאה בראש של הכהן, פטור. והיינו דווקא באופן ששותפותו היא בכל הראש, שיש לו חלק אחד ממאה בו שאינו מבורר. אבל אם בירר את חלקו במקום שחוץ מהלחיים, אינו פותר מתנת הלחי. וכמו שהתבהר שהפטור מהמתנה הוא רק כשהכהן שותף במתנה עצמה, ולא כשהוא שותף בחלקים אחרים של הבהמה. הוא הדין אם הכהן מחר לישראל רק את הלחיים עצמם או את הזרוע או הקיבה, שצריך הישראל לתנם לכהן. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן אם אמר לו הכהן היד שלי וכולה שלך, ואפילו אם רק אחד ממאה ביד שייך לכהן, פטור. וכן אם אמר בני מעין שלי וכולה שלך, אפילו אחד ממאה בעין של הכהן, פטור. מסיימת הגמרא את הקושייה, מה הילה והאם אין כוונת הברייתא, שאם יש לכהן חלק בראש, פטור רק מן הלחי וחייב בכולן, בכל השאר שהם זרוע וקיבה. וכן אם יש לכהן חלק ביד, פטור מן הזרוע וחייב בכולן. וכן אם יש לו חלק בבני המעיים, פטור רק מן הקיבה וחייב בכולן. הנה מוכח שאין שותפות בחלק מהבהמה, פותרת מכל מתנות הכהונה, אלא רק מהמתנה שבאותו חלק. ותרצת הגמרא, לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא אם יש לו חלק אפילו במקום אחד שבבהמה שיש בו מתנה, פטור מכולן, מכל מתנות הכהונה, וכדברי חייה ברב. תמהה הגמרא וליתנה, אם כן היה לברייתא לשנות פטור מכולן, מדוע חילקה זאת הברייתא לשלושה דינים שונים, שיש לו חלק בראש, ביד או בבני מעיים, שמשמע שיש חילוק בין האיברים? ועוד קשה על חייה ברב, תניה שנינו בברייתא, אם הכהן אומר הראש שלי וכולה שלך, אפילו אם רק אחד ממאה בראש של הכהן, פטור מן הלחי וחייב בכולן. הרי מבואר בפירוש בברייתא, שאין שותפות של הכהן בחלק אחד שיש בו מתנה, פותרת את שאר המתנות, אלא רק את המתנה שבאותו חלק בלבד. מסכמת הגמרא ואומרת, תיופתא דחייה ברב תיופתא. אכן, זוהי קושייה על דברי חייה ברב, ונדחו דבריו. מבארת הגמרא מדוע סבר חייה ברב שיש לפתור את הבהמה מכל מתנות הכהונה. אמר רב חסדא, המתניתה, התעיתי לחייה ברב. ברייתא זו התעתה את חייה ברב לסבור ששותפות של הכהן בחלק שיש בו מתנה אחת, פותרת את שאר המתנות. דתניא, כך שנינו בברייתא, 24 מתנות כהונה הן, וכולן ניתנו לכהן ולבניו בכלל ופרט. נכתבו בתחילה בלשון כללית, ואחר כך נכתבה כל מתנה בפירוש. נאמר בתחילת הפרשה בספר במדבר פרק חי פסוק ח', ואני הנה, נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. הלשון לכל קודשי בני ישראל היא כלל, כיוון שכלולים בה כל המתנות. אחר כך פרטה התורה את כל המתנות שזכו בהם הכהנים, הרי זהו כלל ופרט. ואומנם במסכת בבא קמא דף קוף יהוד עמוד ב' הביאה הגמרא לשון הברייתא, שמתנות אלו נלמדים בכלל ופרט וכלל. רש"י מפרש שם שבסיום הפרשה נאמר, כל תרומות הקודשים משיררים ובני ישראל להשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. הלשון כל תרומות הקודשים זהו כלל. נמצא שנאמרו מתנות כהונה בלשון כלל ופרט וכלל. ולמרות שלא לומדים דבר מסוים מן הדרשה הזו, מבאר רש"י על התורה שמחיבתה של פרשה זו כתבה זאת התורה באופן של כלל בתחילה וכלל בסוף ופרט באמצע. אז אם כן נאמר בברייתא 24 מתנות כהונה הן, וכולן ניתנו לאהרון ולבניו בכלל ופרט, נכתבו בתחילה בלשון כללית ואחר כך נכתבה כל מתנה בפירוש. ונכרתה על כך ברית מלח שלא ייפסקו מהם מתנות אלו לעולם. שנאמר בפסוק, כל תרומות הקודשים משררים ובני ישראל להשם נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. ברית מלח עולם הוא לפני השם, לך ולזרחה איתך. מפרש שם רש"י, כשם שהמלח אינו מתקלקל לעולם, כך ברית זו קיימת לעולם. ובספרי על פרשת קורח מבואר שקראת עמו השם ברית במלח, שהוא דבר בריא ומבריא את האחרים. המשיכה הברייתא ואומרת, כל המקיימן, דהיינו שנותן את המתנות לכהנים, כאילו קיים כלל ופרט את כל הכללות והפרטות שבתורה, כללות עם כף כמובן. ורש"י במסכת בבא קמא דף קוף יהוד עמוד ב' כותב שהמקיימן נחשב כאילו קיים את כל התורה כולה, שכולה ניתנה לדרוש בכלל ופרט וכלל, וברית מלח, וכן קיים את הקורבנות שניתנו בברית מלח. כי יש חיוב לתת מלח על גבי כל קורבן, ומפרש רש"י שנחרטה ברית למלח בששת ימי בראשית, שהובטח למים התחתונים להיקרב על גבי המזבח, והיינו על ידי המלח הנלקח מהם ומוקרב על גבי כל הקורבנות ועל ידי ניסוך המים בחג. וכותב הרמב"ן שגם לגבי מתנות כהונה ומלכות בית דוד כתבה התורה לשון ברית מלח, וכוונתה שכמו שלגבי הקורבנות נחרטה ברית עולם למלח, כך נחרטה ברית על מלכות בית דוד ומתנות כהונה שיהיו קיימים לעולם, אבל אין שייכות בין ברית מלח של הקורבנות לבין מתנות כהונה. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכל העובר עליהן שאינו נותן מתנות כהונה כאילו עובר על דברי תורה שניתנו בכלל ופרט ועל ברית מלח. ומבארת הברייתא, והילו הן אותן מתנות, 10 ניתנו להם במקדש לאוכלם בבית המקדש, ו4 בכל ירושלים, ו10 ביבולין בכל גבולי ארץ ישראל. מפרטת הברייתא, אילו הן 10 שבמקדש, בשר קורבן חטאת בהמה, קורבן חטאת בהמה מביא אדם שעבר בשוגג על מצוות לא תעשה שעובר עליה במזיד חייב קרת, וקורבן חטאת העוף, קורבן חטאת העוף מביאים זווה יולדת ונזיר שנטמע הרוצים להיטהר ומצורע בא להיטהר, או מי שנשבע לשקר שאינו יודע עדות לחברו, או שבועת ביטוי, או נכנס בתומה למקדש והתחייב קורבן חטאת, הרי הם בקורבן עולה ויורד, דהיינו שאם הוא עני ואין ידו משגת להביא חטאת בהמה, מביא חטאת העוף. אשם ודאי, ובכלל אשם ודאי כלולים 5 עבירות שמביאים עליהם את אותו אשם ודאי. א', אשם גזילות שמתחייב בו הגוזל מחברו ממון ונשבע עליו לשקר ואחר כך הודה. בית אשם עילות ומתחייב בו המועל בהקדש בשוגג שנשתמש לצורך עצמו בנכסי הקדש. ג', אשם שפחה חרופה ומתחייב בו אדם הבעל אישה שהיא חצי שפחה כנענית וחצי בת חורין, המאורסת לעבד עברי. ד', אשם נזיר ומתחייב בו נזיר שנטמע באמצע ימי נזירותו ומביאו בשעה שנטהר. והי, אשם מצורע, מביאו מצורע בשעה שנרפא מצעתו. ורשי שם במסכת בבא קמא דף קוף יוד עמוד ב' כותב שמכל מקום כללה ברייתא את חמישתם בשם אשם ומונה אותם כמתנה אחת. והאשם תלוי, והאשם תלוי מתחייב אדם שמסתפק אם עבר על איסור לאף שיש בו קרת. וכותב הרדווז שהטעם שחילקה הברייתא חטאת בהמה וחטאת העוף לשתי מתנות, כיוון שהם חלוקים באופן הקרבתם, וכן חילקה אשם ודאי ואשם תלוי לשתי מתנות, כיוון שיש הפרש בקורבן עצמו. וזבחי שלמי ציבור, שני כבשים מקריבים בחג השבועות, ואין אילו שלמים ככל קורבנות השלמים שמקודשים קלים ומותרים באכילה לכל אדם, אלא אלו קודשי קודשים הנאכלים רק לכהנים, והטעם שמכונים זבחי שלמי ציבור מבואר ברשי, כיוון שלשון הכתוב הוא שני כבשים בני שנה לזבח של עמים, ולא כשמן של מצורה שמביא ביום טהרתו יחד עם קורבנותיו, וכיוון שהשמן קרוי קורבן, לכן מה שנשאר ממה שנותן על תנוך אוזנו ובהונותיו ניתן לכהנים, שהרי דרשו חכמים במסכת מנחות דף נ"ח עמוד א' מהפסוק כל קורבנם, שהוא בא לרבות לוג שמן של מצורה שהוא קרוי קורבן, כנאמר והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן. ושתי הלחם הבאים בחג השבועות ממנחה חדשה ולחם הפנים הניתנים על השולחן בשבת נאכלים לכהנים כשמסירים אותם מעל השולחן בשבת שלאחריו, ושיערי מנחות הנשאר מן המנחות של יחיד לאחר שהקטירו מהם את הקומץ, ומנחת העומר הנקרבת ממחרת יום טוב ראשון של פסח שהיום מקריבים ממנה קומץ ושיערי הנאכלים לכהנים. אין מתנה זו כלולה בשיערי מנחות, כיוון ששיערי מנחות שמנתה הברייתא הם של מנחת יחיד, ואילו מנחת העומר היא מנחת ציבור. והראש כותב שמנחת העומר מנויה בפני עצמה, כיוון שאין מנחה שבה גרס אלא היא. דהיינו שאופן עשייתה שונה משאר המנחות שמהבהבין את השעורים באש בכלי מנוקב כדי שתשלוט האש בכולו. ממשיכה הברייתא ומפרטת, והילו הן 4 מתנות שבירושלים, שאוכלים בירושלים. הבכורה, בכור תם של בהמה טהורה הנולד אצל ישראל שהוא קודשים קלים ונאכל לכהנים בכל העיר. אבל בכור בעל מום שממתנות הכהנים, אלא שאינו קרב על גבי המזבח, לא כתבה אותו הברייתא כמתנה בפני עצמה ניתנת בגבולין, כיוון שהוא בכלל מתנת בכור תם הניתנת בירושלים, אלא שמומו פוסלו. והביקורים שמביאים למקדש מפירות שבעת המינים ונאכלים על ידי הכהנים, ומורה מן התודה ומאיל נזיר, ומהתודה ניתנים מחזה השוק וארבע חלות, ומאיל הנזיר ניתנים זרוע בשאלה וחלה אחת ורקיק אחד. ומנתה הברייתא את המורם מקורבן תודה והמורם מאיל הנזיר כמתנה אחת, כיוון שהם שווים זה לזה, בכך שהם מורמים מקורבנות שהם קודשים קלים, וכללה הברייתא בלשון הזו את החזה והשוק המורמים לכהנים מכל הקודשים הקלים. ונקטה הברייתא דווקא את המורם מתודה, כיוון שיש בו גם דברים אחרים המורמים ממו. והיינו 4 חלות שהם חלה ורקיק ורבוכה וחמץ, ועורות של בהמות הקודשים כגון עולה, חטאת ואשם שהם קודשי קודשים, וניתנים לכהנים, אבל עורות של קודשים קלים אינם ניתנים לכהנים, אלא הם שייכים לבעליהם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ועורות, מדוע המתנה הזו נחשבת כמתנה שבירושלים? והרי הנתינה עצמה היא בבית המקדש, שם נשחט הקורבן ונפשט האור. ממילא היה לברייתא למנות את המתנה הזו עם המתנות שבמקדש. רש"י במסכת בבא קמא דף ק"י עמוד ב' מתרץ את הקושייה הזו, שלא מנתה הברייתא בכלל מתנות שבמקדש, אלא מתנות שאם מוציאים אותם מחוץ לקלעים הם נפסלים ביוצא, ואורות אלו אינם נפסלים. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואילו הן 10 מתנות שבגבולין. תרומה גדולה ותרומת מעשר הניתנת לכהנים על ידי הלוויים מעשר מן המעשר, והחלה מופרשת מן העיסה וראשית הגז, החלק הראשון של הצמר הנגזז, ומתנות, זרוע לחיים וקיבה ניתנים להם מכל בהמה תאורה נשחטת, וחמש זלעים של פדיון הבן, ופדיון פטר חמור ישראל שנולד בחור לחמורו וחייב לפדותו בשה ונותן את השה לכהן, ושדה אחוזה, שדה של אדם שהיא רשם מאבותה והקדישה, אם לא גאל אותה המקדיש ומחרה הגזבר לאחר, כשיוצא את השדה מהלוקח ביובל, הרי היא מתחלקת לכהנים של אותו משמר שאירה בו יובל. ושדה חרמים, אדם שהקדיש את שדהו בלשון חרם, מקבלים אותה הכהנים מיד. ואין זה דווקא לשדה, אומרת הגמרא במסכת תרחין דף כוח עמוד א', אלא כל דבר שמחרים האדם עם המונו ניתן לכהנים. וגזל הגר, אדם שגזל את הגר ונשבע לו לשקר שלא גזלו ומת הגר ללא יורשים והודה שנשבע לשקר, נותן הגזלן את הקרן והחומש לכהנים. ולמרות שממון זה ניתן למשמרת הכהנים העובדת בבית המקדש באותו זמן, כמבואר במסכת בבא קמא דף קט, מכל מקום מכנה הברייתא המתנה זו כמתנה שבגבולים, לומר שבכל ארץ ישראל מקבלים זאת הכהנים, כיוון שאם נתן הגזלן את המתנה לכהן של אותה משמרת הנמצא מחוץ לירושלים, יצא ידי חובתו. מסיים רב חיסדא את ביורו, הוא סבר חייא ברב סבר מדקה חשיב לו למתנות בחדה, מכך שמנתה הברייתא את הזרוע לחיים והקיבה כאחד בשם מתנות, ואילו היו נחשבות 3 מתנות, הייתה הברייתא אומרת שיש 26 מתנות, אז מוכח דנינו שדבר אחד הם, ואם נפטר הבעלים מאחת המתנות מחמת שותפותו של הכהן באותו חלק של הבהמה, ממילא נפטרו מהכל, ולכן אמר חייא ברב את דבריו. אבל ולא היא, לפי האמת אין הדבר נכון, ומוכיחה הגמרא שאין הדבר כך, אטו וחי, מורם מתודה ואיל נזיר דקחשיב לו כחדה, שגם אותם מנה התנה בברייתא יחד. האם זהו משום דחדה נינו? האם זה בגלל שהם נחשבים כמתנה אחת? הרי ודאי אין כל שייכות ביניהם, שהרי הם שני מתנות שונות לגמרי. אלא כיוון דדמיין להדדי, היות והם דומים זה לזה, ששניהם מורמים מקודשים קלים, לכן חשיב לו כחדה, לכן מנה אותה מתנה כאחד. החנמי גם כאן לגבי זרוע לחיים וקיבה אין שייכות ביניהם, ומה שנפטר מאחד מהם אינו פוטרו מכולם. ורק קיבן דדמיין להדדי, רק מחמת שהם דומים זה לזה, חשיב לו כחדה. החשיבה מתנה כאחד בשם מתנות. לאחר שהתבהר שבאופן שהעבר שבו נמצאת המתנה שייך לכהן פטור ממתנה, מבררת הגמרא את הדין באופן הפוך, שהעבר כולו שייך לישראל ושאר הבהמה לכהן. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, כהן המוכר בהמה חיה לישראל, ואומר לו, הראש של הבהמה יהיה שלך, וכולה השאר הגוף יהיה שלי. מהו, מה דין מתנות הכהונה של החיים שבראש הבהמה? והוא הדין אם שיער לעצמו את הזרוע או את הקיבה. בצדדי הספק הם, בתר חיוב האזלינן, האם הולכים אחרי מקום החיוב וחיוב אגבי ישראל, הוא על החיים שבהם החיוב נמצאות ברשות ישראל, וחייב במתנה הזו, או דילמה או שמה נאמר, בתר עיקר בהמה אזלינן, הולכים אחר מישהו בעלים של עיקר הבהמה. ועיקר בהמה דכהנו, שהרי הוא בעלים על כל הגוף, ופטור הישראל מלתת גם את הלחיים. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה מן הברייתא לעניין הזה כך שנינו בה. עובד כוכבים וכהן שמסרו את צונם לישראל לגזוז, פטור מראשית הגז. כיוון שכהן וגוי פטורים ממתנות כהונה, והישראל אינו אלא שלוחם. ולכאורה לשון הברייתא קשה, שראיה לה לכתוב בסתם שצון של כהן או עובד כוכבים פטורים מראשית הגז, למה היא נוקטת את הלשון הזו שמסרו את צונם לישראל? מסביר רשי שנקטה זאת הברייתא אגב לשון זו שננקטה במשנה לגבי זרוע לחיים וקיבה. והגמרא ביארה לאל שנקטה זאת המשנה כדי להשמיענו שהדין עם הטבח, היינו שבמקום שיש חיוב מתנות אלו צריך הטבח לתנם לכהן, ולכן נקטה שבאופנים אלו הפטורים הטבח פטור מהם. אגב כך נקטה זאת הברייתא גם כאן לגבי ראשית הגז, אף שאין חידוש בדבר. אם כן נאמר בברייתא עובד כוכבים וכהן שמסרו את צונם לישראל לגזוז פטור מראשית הגז, כיוון שכהן וגוי פטורים ממתנות כהונה והישראל אינו אלא שלוחם. הלוקח הקונה גז צונו של עובד כוכבים והבהמה נשארת ברשות העובד כוכבים, אפילו אם כן העם קודם שנגזזו, פטור הלוקח מראשית הגז. מסיימת הברייתא ואומרת, ואופן זה שהגוף שייך לעובד כוכבים ומתנה שייכת לישראל, הוא חומר ומתנה. זוהי חומרה שיש בזרוע ובלחיים ובקיבה יותר מראשית הגז. שאם הגוף של הכהן והראש של ישראל חייב בלחיים, ואם הגוף של כהן הוא עובד כוכבים והצמר של ישראל, פטור מראשית הגז. מסיימת הגמרא את הראיה, שמה מן המוכח מדברי הברייתא שלגבי זרוע לחיים וקיבה בת החיוב האזלינן. הולכים אחר מקום החיוב, שאם הראש שייך לישראל חייב הוא בלחיים, אף שהגוף של כהן שמע מן האכן מוכח מהברייתא הדבר הזה. ובטעם החילוק בין ראשית הגז לבין זרוע לחיים וקיבה, כותב אבי עזרי שראשית הגז הוא חיוב שמוטל על גוף הבהמה לתת מגיזתה, ולכן כשהכהן או הגוי שותפים בגוף הבהמה אין חיוב של נתינה זו. לעומת זאת זרוע לחיים וקיבה הם חיוב של מקום המתנות עצמם, ולכן גם אם הכהן או הגוי שותפים בבהמה אין זה פותר את אותם מתנות מנתינה לכהן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואם אמר לו הכהן לישראל בשעה שמכר לו את הבהמה שמוכרה לו חוץ מן המתנות, פטור מן המתנות. מקשה הגמרא סתירה מן הברייתא על משנתנו, ואנחנו בדף קוף למד דלת עמוד א'. ורמינו אשאל אותך סתירה על משנתנו ממה ששנינו בברייתא, שאם אמר הכהן לישראל בשעה שמכר לו את הבהמה על מנת שהמתנות שלי, לא הועיל התנאי, כיוון שאין המתנות שייכות לקונה אלא לכל הכהנים, ואין הכהן המוכר יכול להתנות עם הקונה למי יתנם. ונותן הישראל את המתנות לכל כהן שירצה, ואם כן נשאלת השאלה מדוע במשנתנו הועיל התנאי ונוטל הכהן את המתנות. מתרצת הגמרא על מנת החוץ קרמית, וכי אתה סבור שאפשר להקשות ממקום שיתנה המוכר בלשון על מנת על מקום שאמר המוכר לשון חוץ? הרי הדברים אינם דומים כלל, שהרי אמירת לשון חוץ שיורה. משמעותה היא שמשייר המוכר לעצמו איברים אלו ואינו מוכרם כלל, ובזה מועילים דבריו, כיוון שהשתיירו אותם איברים ביד כהן הפטור מן המתנות. ואילו לשון על מנת לאף שיורה, אין זו לשון של שיור במקח. ונמצא שהכהן מכר את כל הבהמה, אלא שעשה הכהן המוכר תנאי עם הישראל הלוקח שייתן לו את המתנות. וכיוון שאין המתנות עצמן שייכות לישראל הלוקחן אלא לכלל הכהנים, אין הכהן המוכר יכול להתנות עמו למי יתנם. ויכול הישראל לתת את המתנות למי שירצה. שהרי במתנות כהונה אין לבעלים הישראל אלא טובת הנאה, כלומר זכות להחליט לאיזה מהכהנים ברצונו ליתן את המתנות, אבל אינן שלו ממש. ממילא לא שייך להתנות עמו שיהיו המתנות של כהן מסוים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל חוץ, אף אם אמנם אין בלשון על מנת משום שיעור, מכל מקום הרי יתנה הכהן עם הישראל שהמקח יחול רק אם ייתן לו את המתנות, ואם לא יתנם לו, יתבטל המקח. אז כיצד אומרת הברייתא שיכול יתנם לאיזה כהן שירצה? תרצים התוספות שמדובר באופן שאמרו בפירוש שגם אם לא יתקיים התנאי, לא יתבטל המקח. עוד מתרצים התוספות שהתנאי הזה נחשב כתנאי על מה שכתוב בתורה, שהרי התורה נתנה לישראל רשות ליתן את המתנות למי שירצה. ממילא אין הכהן יכול להתנות עם התנאי המונעו מלתנם למי שירצה. והכלל הוא, המתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל והמקח קיים. מקשה הגמרא סתירה מן הברייתא הזו לברייתא אחרת. ורמינו, אשאל אותך סתירה בין הברייתא הזו האומרת שבעל מנת לא חל התנאי, לבין ברייתא אחרת העוסקת גם היא בעל מנת, ומבואר בה שכן חל התנאי. כך שנינו בה בברייתא. אם אמר הכהן לישראל שהוא מוכר לו את הבהמה על מנת שהמתנות שלי, הדין הוא שהמתנות שלו, של הכהן המוכר, הנה מוכח, שכן יכול הכהן להתנות כך עם המלוקח. מתרצת הגמרא, אכן יש בזה מחלוקת בין הברייתות בהפליגי, בדבר זה נחלקו שתי הברייתות. מר סבר הברייתא השנייה סוברת על מנת שיורה הוא, והרי הוא כמי שאמר בפירוש הוא משאר לעצמו את המתנות והן נשארות ברשותו. ומר סבר, ואילו הברייתא הראשונה סוברת שעל מנת לאף שיורה הוא, אלא זהו תנאי, וכיוון שלא חל התנאי, יכול הלוקח לתת את המתנות למי שירצה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר לו לוקח ישראל לטבח ישראל מכור לבני מאה, והיו בהם מתנות נותנן לכהן ואינו מנקה לו מן הדמים. לעומת זאת לקחן הימנו במשקל, נותנן לכהן ומנקה לו מן הדמים. מבארת הגמרא באיזה אופן הקונה בשר במשקל מנקה את דמי המתנות. אמר רב לו שאנו במשנתנו את הדין הזה שאם קנה בשר במשקל נותן הלוקח את המתנות לכהן, ומנקה את מחיר המתנות מדמי המקח, ואינו צריך לשלם עליהם למוכר, אלא באופן ששקל הלוקח לעצמו את הבשר. שכיוון שהמוכר לא נגע במתנות, אין הכהן יכול לטובעו עכשיו שייתן לו את דמיהן. אלא הוא טובען מהלוקח, ויכול הלוקח לחזור ולטבוע מהטבח את הדמים. אבל אם שקל לו הטבח עצמו את הבשר, ונתנו ללוקח עם המתנות, שבו הדין עם הטבח, יכול הכהן לטבוע גם את הטבח שייתן לו את המתנות. כיוון שנגע בהן, ליטטן ללוקח, והרי הוא נחשב כגזלן עליהם, ויכול הכהן לטובעו. ואם המתנות עדיין קיימות ביד הלוקח, יתלן הטבח ממנו ויתנם לכהן, והטבח ישלם ללוקח את הפסדו. אם הם אינם קיימות, שכבר החלן הלוקח ייתן הטבח לכהן את דמי המתנות. מביאה הגמרא את דעת החולק, ורבסי אמר אפילו שקל לו הטבח עצמו את הבשר עם המתנות, הדין עמו עם הלוקח ותובע הכהן את הלוקח שייתן לו את המתנות שבידו, הועיל והוא מחזיק בידו בשר השייך לכהן. כותב החתם סופר שלפי הדעה הזו, אם הלוקח כבר אכל את המתנות ואינן בהן, גובה מהטבח שהוא נחשב כגזלן עליהם. ואילו לדעת רב חיסדא לקמן, בכל אופן יכול לקבות ממי שירצה, בין מהטבח, בין מהלוקח. ומבררת הגמרא את טעמי מחלוקתם ושואלת, לימה האם נאמר שרב ורב עשי, בדי רב חיסדא כמפליגי, נחלקו בדין שאמר רב חיסדא, דאמר רב חיסדא במסכת בבא קמא דף קי"א עמוד ב', אדם שגזל דבר מחברו ולא נתייאשו ממנו הבעלים ונמצא שהחפץ עדיין נחשב כעומד ברשות הבעלים, ובא אדם אחר ואכלו או איבדו מן העולם, הברירה ביד הנגזל. אם רצה מזה גובה נוטל את הממון מהגזלן עצמו, שהרי מיד כשגזל התחייב בהשבת הגזלה או דמיה, ואם רצה מזה גובה נוטלו מהאדם שאכלו, כיוון שאכלו בשעה שעדיין לא התייאשו הבעלים והיה הממון ברשותם, ובאכילתו הוציאו מרשותם. דמר איתלי דרב חיסדא, רב סובר כדינו של רב חיסדא שיכול לקבות ממי שירצה, ולכן אמר רב שהדין עם הטבח, הדיון מתנהל מול הטבח, וכוונתו שאם רוצה הכהן יכול לתבוע את הטבח, והוא הדין שיכול לתבוע את הלוקח. ומר ליטלי דרב חיסדא, ואילו רב אסי חולק על דינו של רב חיסדא וסובר שאין הנגזל יכול לתבוע את שניהם, אלא אם אכל השני את הגזלה יכול הנגזל לתבוע רק את הגזלן עצמו ולא את אותו שאכלו, אם עדיין הגזלה ביד הלוקח יכול הנגזל לתבוע רק את הלוקח, ולכן כאן הוא סובר שיכול הכהן לתבוע רק את הלוקח שהמתנות בידו ולא את הטבח. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין זה טעם מחלוקתם, אלא דכול אלמא איתלהו דרב חיסדא. גם רב וגם רב אסי סוברים כרב חיסדא שיכול הנגזל לגבות את גזילתו ממי שירצה, מהגזלן או ממי שאכלו. ואחה, וכאן בנידון שבסוגייתנו, במתנות כהונה נגזלות כמפלגי. נחלקו האם יש קנייני גזילה במתנות כהונה כשאר ממונות, או שכיוון שהם זוכים במתנות מכוח גבוה, יש להם קניין חזק במתנות, ובכל מקום שהן, הרי הן ברשותם. דמר סבר רב סובר, שהן נגזלות וממילא כשנטלן הטבח ונתנן ללוקח, נעשה גזלן והתחייב את השלומי המתנות, ויכול הכהן לטובעו, אף שאינן ברשותו. ומר סבר ורב אסי סובר, שאין מתנות כהונה נגזלות, ואין בהן דיני גזילה מחייבים את הגזלן לשלם. אלא בכל מקום שהם, יש לכהן זכות לתלן. ולכן תובע הכהן את הלוקח שמחזיק בידו את מתנות הכהונה שיתנם לו, ואין הראשון מתחייב את השלומיהם כל זמן שהן קיימות. ומביאה הגמרא לשון אחרת במחלוקת הזו, איקא דמתני לה להשמעתא בפני עצמה. יש גרסה באפי נפשי, שזה הלשון הארמי של המילים בפני עצמה. דהיינו, יש השונים מחלוקת המוראים זו כדבר בפני עצמו, ולא כמחלוקת בפירוש משנתנו. רב אמר מתנות כהונה נגזלות, והכהן תובעם מהגזלן אף שאינן ברשותו עכשיו. רב אסי אמר מתנות כהונה אינן נגזלות, ולעולם תובעם הכהן ממי שאין ברשותו באותה שעה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף למד דלת עמוד א'. משנתנו מבארת את דין הגר לעניין חיוב נתינת הזרוע והלחיים והקיבה לכהן. כך אומרת המשנה המצויה ודף קוף למד דלת עמוד א'. גר שנתגייר והייתה לו פרה, אם היא נשחטה עד שלא נתגייר, פטור מלתת את הזרוע והלחיים והקיבה לכהן. זאת כיוון שחיוב המתנות הוא בעת השחיטה, ואז היה עדיין גוי. אבל אם נשחטה מי שנתגייר, חייב לתת אותן לכהן. ובספק אם נשחטה קודם שנתגייר או לאחר שנתגייר, פטור. מפני שרוצה להיות מוציא מחברו חפץ כלשהו בטענה שהוא שלו, עליו מוטל להביא את הראיה ששלו הוא. ואם לא הביא ראיה, אין בכוחו להוציא את החפץ מיד חברו. היינו שאף על פי שגם חברו אין לו ראיה שהוא בעליו של החפץ הזה, מכל מקום, כיוון שהוא מוחזק בו, אין מוציאים אותו מידו. וכאן הרי הבהמה כולה בחזקת הגר, והכהן הוא המוציא מידו. לפיכך, אם אין לו לכהן ראיה שנשחטה לאחר שנתגייר, הגר אינו חייב לתת לכהן את המתנות. זו היה המשנה שלנו בדף קוף למד דלת עמוד א', עכשיו אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כשיש ספק אם נשחטה הבהמה קודם שנתגייר או לאחר שנתגייר, הרי זה פטור מלתת את מתנותיה. מביאה הגמרא שיש קושייה על משנתנו הסותרת משנה אחרת. כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רמי להיקשה לו רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. תנן שנינו במשנתנו שכשיש ספק אם יתחייב במתנות, הרי זה פטור על מספיקה לכולה. מוכח מכאן שלדעת התנה במשנתנו שהוא רבי מאיר, כיוון שסתם משנה היא לדעת רבי מאיר. כאשר יש ספק לגבי מתנות כהונה, יש להקל ולפוטרו מטעם שהמוציא מחברו עליו הראייה. ורימינו, אשאל אותך סתירה. זה סותר דברי משנה אחרת, שנינו במסכת פאה פרק ד' משנה י' א', לגבי חיוב לקט. דין לקט הוא שכשקוצר את שדהו אסור לו לאסוף את השיבולים הנופלות בשעת הקציר, אלא יניחן לעניים שיקחו אותם. שנאמר ולקט קציחה לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. נאמר שם במשנה חורי הנמלים שהן נוסעות באדמה לאגור שם תבואה. דרך הנמלים להכניס תבואה בחוריהן כדכתיב במשלי פרק ו' פסוק ח' אגרה בקציר מאכלה. נמצאו בהם חיטים בחורים הללו. אם הם בחורים שבתוך הקמה באותו חלק של השדה שלא נקצר עדיין והשיבולים עומדות שם בקומתן, הרי חיטים אלו כולן של בעל הבית. כי אין מצוות לקט אלא על הנופל בשעת קצירה, וחיטים אלו בוודאי לקחו אותם הנמלים משיבולים אלו שעדיין לא נקצרו. ואם הם בחורים שלאחר הקוצרים באותו חלק של השדה שכבר נקצר, החיטים העליונים הקרובים לפי החור, הרי הם לעניים. יש לומר שלקחו אותם הנמלים מן השיבולים שנפלו בשעת הקציר ואין לקט. והחיטים התחתונים הנמצאים בקרקעיתו של החור, הרי הן של בעל הבית כהביאון הנמלים אל החור לפני הקציר. ורבי מאיר חולק ואומר מה שבחורי הנמלים שלאחר הקוצרים, הכל לעניים, מפני שספק לקט יש להחמיר בו כלקט ודאי ואסור לבעל השדה לקחתו. הרי שלדעת רבי מאיר בספק מתנות עניים יש להחמיר, ומזה נלמד שגם בספק מתנות כהונה מחמיר רבי מאיר שלא כמבואר במשנתנו. תוסות מסבירים בדיבור המתחיל ורימיני שרבי שמעון בן לקיש שיקשה גם מדברי תנא קמא שהתיר את החיטים התחתונות, שהרי התירן רק משום שלדעתו אין בהם חשש לקט כלל. משמע שאם היה ספק שמא הם מן הלקט, היה מחייב לתנם לעניים. אמר לי, הישיב רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, אל תקניתני להקשות לי מאותה משנה שבמסכת פאה, כיוון שבלשון יחיד, בשם תנא יחיד אני שונה אותה. אינני גורס בה כמותך דברי רבי מאיר בסתם, שמשמע שזה דבר מוסכם שכך דעתו של רבי מאיר, אלא אני גורס דברי רבי יהודה בן אגרא משום רבי מאיר, וחכמים חולקים עליו וסוברים שאין זו דעת רבי מאיר. דתניא שנינו בברייתא לגבי חיוב לקט שכחה ופאה. דין שכחה הוא כגון שאוסף אלומות שבשדה ושכח אחת מהן, אסור לו לקחתה אלא יניחן נא לעניים. כנאמר ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה. ומה היא פאה? קוצרת שדהו אסור לקצור את כולה אלא יניח לעניים מעט שיבולים עומדות בקומתן. כנאמר לו תחלה פאה צדך בקוצריך לעני ולגר תעזוב אותם. ומה שהוא מניח נקרא פאה. אם כן נאמר בברייתא לגבי חיוב לקט שכחה ופאה, רבי יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר, שיבולת שיספק לקט יש להחמיר בה כלקט ודאי. וכן אלומה שיספק שכחה יש להחמיר בה כשכחה ודאית. וכן כמה שיספק פאה יש להחמיר בה כפאה ודאית וחייב להניח את כולן לעניים. ולפי זה, התנא במסכת פאה שאמר שלדעת רבי מאיר ספק לקט נחשב כלקט, זהו רבי יהודה בן אגרא, אבל משנתנו חולקת עליו וסוברת שלדעת רבי מאיר יש להקל בזה, כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה. ולכן גורס רבי יוחנן, שזהו דעת יחיד ואין דבריו קיימים. אמר לו, אישי ואמר לו רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל. הרי גם אם לא תשנה את הברייתא הזו בשם רבי יהודה בן אגרא, אלא בשם בן תדל שהיה שוטה מפורסם, ורבינו חננאל אומר שגורסים בן עדל והפירוש בן עדל תלמיד שאינו מדקדק בשמועותיו, וכוונת רבי שמעון בן לקיש אפילו תשנה אותה בשמו של תלמיד שאינו מדקדק בשמועותם, אין חשש שמא טעותי. כי עדיין קשה, והטעמה כאמר, הרי יש טעם לדבריו, מדוע החמיר רבי מאיר בספק מתנות? מה יענה על כך התנא של משנתנו? ומבארת הגמרא לאיזה טעם מתכוון רבי שמעון בן לקיש. אומרת הגמרא דאמר רבי שמעון בן לקיש בביאור טעמו של רבי יהודה בן אגרא, ויש הגורסים פה, דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה היא טעמה דרבי יהודה בן אגרא? מה היא דכתיב, מהו שנאמר בתהילים פי ב', אני ורש הצדיקו? מה כוונת הכתוב הצדיקו? הילי מה בדינים, אם נאמר שהכוונה שכאשר אני או רש באים לדון לפניך לך לחפש להם זכות לזכותם בדין, והכתיב הרי נאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק ג' ודל לא תהדר בריבו, אסור לך לכבדו ולזכותו בדין מפני דלותו, ואם כן אי אפשר לומר כך, אלא על כוחך כוונת הכתוב, שכאשר יש לך ספק על דבר כלשהו האם נתחייבת לתיתו לעני ולרש, אל תאמר המוציא מחברו עליו הראיה, אלא צדק משלך ותן לו. עשה צדקה ותן לו, הרי לנו שיש להחמיר בספק מתנות עניים והוא הדין במתנות כהונה. אז מדוע אמר התנא במשנתנו שאפשר להקל? וכשיש ספק לא נותנים מתנות כהונה. ואומרים התוספות לאל בדף קופלמד עמוד ב' דיבור המתחיל וכשיחזור, שהגמרא כאן סוברת שאין לחלק בעניין הזה בין מתנות עניים למתנות כהונה. ותרץ את הגמרא את קושיית רבי שמעון בן לקיש, אמר רבה אין סתירה בין משנתנו למשנה במסכת פאה. כי אחא, כאן במשנתנו כשנולד לך ספק בחיוב המתנות מן הפרה ואתה מעמידה על חזקתה הראשונה, פרה בחזקת פטורה קיימה. הפרה בחזקת פטור עומדת, שהרי הייתה שייכת לו בעודו גוי, ואז היה פטור ממתנות כהונה, ולפיכך, אין עליו חיוב לצדק משלו וליתן, מה שאין כן לגבי החיטים שבחורי הנמלים. כשנולד לך ספק בחיוב לקט מן הקמה שבשדה, ואתה מעמידה על חזקתה הראשונה, קמה בחזקת חיוב הקיימה. היא עומדת בחזקת חיוב שהרי שדה זו של ישראל היא, ומעולם היה סופה להתחייב במצוות לקט. לפיכך, החיטים שייכים לעניים. ובדברי רבה יש סתירה לכאורה, כי בתחילה אמר שכשיש חזקת פטור אפשר להקל, משמע שכשאין חזקת פטור צריך להחמיר מדין צדק משלך, גם במקום שאין בו חזקת חיוב. ומסוף דבריו משמע להפך, שכדי להחמיר צריך דווקא שתהיה חזקת חיוב. מסביר החתם סופר שהעיקר הוא שבמקום שיש חזקת פטור אפשר להקל. ומה שהוא אמר שבקמה יש חזקת חיוב, הדברים הם לאו דווקא. מקשה הגמרא אמר לאביי לרבה, והרי שנינו לעניין חיוב הפרשת חלה מן עיסה במסכת חלה, פרק ג' משנה ו', עיסה של גר. אם היא נעשית עד שלא נתגייר פטור מן החלה, כיוון שחיוב חלה זה בשעת לישת הבצק, ואז הוא היה עדיין גוי. ועיסת חלה של גוי פטורה ממצוות הפרשת חלה, שנאמר ראשית הריסותיכם חלה תרימו. אם נעשתה עיסה מי שנתגייר, אומרת המשנה חייב להפריש ממנה חלה, ובספק אם נעשתה קודם שנתגייר או לאחר שנתגייר, חייב. והרי עיסה זו בחזקת פטור היא עומדת, שהרי הייתה שייכת לו בעודו גוי. תרץ את הגמרא אמר לי, ישיב רבה לאביי, אינו דומה ספק מתנותיה של פרה לספק הפרשת חלה מן העיסה. כי בחלה הוא ספק איסורה, שיש בו אבון מיטה, שהרי אוכל עיסה שלא הופרשה חלתה, חייב מיטה בידי שמיים. לכן לא סומכים על חזקתה שהיא פטורה, אלא הולכים בה לחומרה. כלומר, אף שאין כאן את החיוב של צדק משלך, צריך להחמיר מפני חומרת האיסור. מה שאין כאן בספק מתנותיה של הפרה, שאין בה מתנות קדושה, אלא רק חיוב ממון לתיתן לכהן, הרי זה ספק ממונה, שכלל בידינו שהמוציא מחברו עליו הראיה, והולכים בו לכולה. והראיה שדווקא בספק איסור חמור יש להחמיר, דאמר רב חיסדא וכן תני רבי חייא, כך שנה רבי חייא בברייתא, שמונה ספקות נאמרו בגר. ארבע מהם דינם לחיוב וארבע מהם דינם לפטור, ואילו הם הספקות. קורבן אשתו, גיורת שילדה, ויולדת צריכה להביא ביום 41 ללידת זכר, וביום 81 ללידת נקבה, כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ואם אין ידה משגת, תביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, כמבואר בספר ויקרא פרק י"ב. אז גיורת שילדה וספק אם ילדה קודם שנתגיירה ופטורה מקורבן לידה או לאחר שנתגיירה וחייבת. והפרשת חלה מעיסתו, שספק אם נעשתה אותה עיסה קודם שנתגייר ופטור או לאחר שנתגייר וחייב. ובחור בהמת טמאה, פטר חמורו, מי שילדה אתונו בחור צריך לפדותו בשה ולתת את השה לכהן. והדין הזה נוהג דווקא בחמור ולא בשאר בהמות טמאות, שספק אם נולד לאחר שנתגייר וצריך לפדותו כדי שיותר בהנאה. ודין זה אמור לשיטת רבי יהודה הסובר במסכת בחורות דף ט' עמוד ב', שפטר חמור אסור בהנאה עד שיבדנו. ובחור בהמה טהורה שלו, שספק אם נולד לאחר שנתגייר וצריך להקריבו, כנאמר בבחור בהמה טהורה בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז את דמם תזרוק על המזבח. כל אלו הספקות דינם לחיוב. היינו שבספק אם ילדה מי שנתגיירה צריכה להביא את קורבנה, כיוון שהיא בספק איסור אכילת קודשים שעונשו כרת, כי יולדת שאוכלת קודשים קודם שהביאה את קורבן כפרתה חייבת כרת, כי מחוסר כיפורים שאכל קודשים חייב כרת. ואישה שיש עליה ספק קורבן לידה מביאה את עולתה ועושה תנאי שאם פטורה היא מקורבן תהיה זו עולת נדבה, וכן מביאה חטאתה. ולמרות שבחטאת אי אפשר לעשות תנאי, כי חטאת אינה באה נדבה, בכל זאת מביאה חטאת, כיוון שלמדים מפסוקים שאין בכך משום חולין שנשחטו בעזרה. אמנם כיוון שהיא אינה נשחטת אלא נמלקת, הרי זו ספק נבילה ואסור לכהנים לאוכלה. ובספק חלה יפריש חלה ויתננה לכהן, כיוון שהיא ספק מיטה בידי שמיים. ובספק פטר חמור יפריש סל פדיונו, ומעכב עשה בידו והוא שלו, כיוון שבשה של פדיון אין קדושה אלא ממון הכהן הוא. וכאן שהוא ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. ואף על פי שאין בדבר איסור כרת או מיטה אלא איסור הנאה בלבד, מכל מקום חייב להפריש עשה, כיוון שאינו נותנו לכהן ואין לו הפסד בדבר. אבל במקום שאין בו אבון מיטה או כרת, וכשנחמיר עליו יהיה לו הפסד ממון, אם הוא ספק השקול, מעמידים אותו על חזקתו הראשונה ופטור. גם אם יש בו ספק איסור לב, כך אומר הפרי מגדים. ובספק בחור בהמה טהורה, יימנע מלשוחתו לפני שיפול בו מום, ולאחר שנפל בו מום מותר לו לשוחתו ולאוכלו ואינו צריך לתנו לכהן, כיוון שבחור בעל מום אין בו אלא דין ממון, כיוון שהוא ספק שחיטת קודשים מחוץ לעזרה שעונשו כרת. אילו ראשית הגז, מי שיש לו חמישה כבשים או יותר, וכל אחד מהם הצמר הנגזז ממנו במשקל 12 סלעים או יותר, כשגוזזן צריך לתת את ראשית הגז הנגזז לכהנים. ואין לראשית הזו שיעור מן התורה ומדברי חכמים שלא יפחות אחד מ-60, ואותו הצמר הוא חולין לכל דבר. אז בראשית הגז של צונו שספק עם גזזו לאחר שנתגייר וחייב לתנו לכהן, או גזזו קודם שנתגייר ופטור. והמתנות, זרוע לחיים וקיבה שספק אם נשחטה בהמתו מי שנתגייר והתחייב ליתנן לכהן, כפי שהתבהר במשנתנו, ופדיון הבן, בנו הבכור שספק אם נולד לפני שנתגייר ופטור מלפדותו או לאחר שנתגייר וחייב, וסה של פדיון פטר חמור שספק אם נולד לאחר שנתגייר וצריך לתיתו לכהן, כל אילו הספקות דינם לפטור, כיוון שאינם אלא ספק ממון ומוצאים מחברו עליו הראיה. מביאה הגמרא שיש גורסים באופן אחר את קושיית רבי שמעון בן לקיש ואת תירוצו של רבי יוחנן. כי עתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשמו של רבי יוחנן, כמה רמי לי, רבי שמעון בן לקיש מצא ברייתא אחרת האומרת שכשיש ספק על כמה של גר אם נקצרה קודם שנתגייר או לאחר שנתגייר, סובר רבי מאיר שפטורה ממתנות עניים, והקשה שיש סתירה בין ברייתא זו לבין המשנה במסכת פאה בעניין חורי הנמלים שבתוך הקמה, האומרת של רבי מאיר ספק לקט כלקט, אז זה ישיב לו רבי יוחנן שהמשנה בפאה היא כדברי רבי יהודה בן אגרא, אבל חכמים סוברים שלדעת רבי מאיר, כאשר יש ספק, הוא פטור. ומבאר החתם סופר שלפי רבין, אין קושיה ממשנתנו שהקלה בספק מתנות כהונה, כיוון שרק לגבי מתנות עניים יש דרשה מפסוק להחמיר מספק. אבל לא לגבי מתנות כהונה. ולא הרי מיגש מפרש שגם לרבין קושיית רבי שמעון בן לקיש הייתה ממשנתנו, שממה שאמרה המשנה שספק מתנות בהמה פטור, יש ללמוד שהוא הדין שפטור בכמה של גר שספק אם נקצרה לאחר שנתגייר. וזה לא כדעת רבי מאיר במשנה לעניין חורים שבקמה שרבי מאיר מחייב מספק. עכשיו מביאה הגמרא מעשה ממנו נלמד דין בעניין לקט. לוי, סתם לוי הנזכר בגמרא, הוא האמורה לוי בר סיסי שהיה בדורם של רב ושמואל וזקן מהם. אבל כאן על כוחך שאין זה לוי בר סיסי, שהרי נאמר לקמן שבא לשאול מרב ששת, ורב ששת שהיה חברו של רב נחמן תלמידו של שמואל, היה צעיר ממנו ולא ייתכן שהוא שאל ממנו. אולי הכוונה פה ללוי בר חמה. אם כן מספרת הגמרא, לוי זרע את שדהו במקום הנקרא כישר, והמקום הזה הוא בחוץ לארץ, ולמרות שהנידון כאן הוא לעניין מתנות עניים, ובחוץ לארץ פטור מהם, לוי היה מחמיר על עצמו. כך אומר ספר האיתור. אז לוי זרע את שדהו במקום הנקרא כישר, ולא אבו עניים למשקל לקט. לא היו שם עניים שיקחו את הלקט הנותר בשדה לאחר שנקצרה, עתה לקמי דרב ששת. בא לוי לפני רב ששת לשאול מה יעשה בלקט. אמר לה, ישיב לו רב ששת, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י', וכרמך לא תעולל ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותה. משמע שצריך להניחם דווקא לצורך העניים ולא לאורבים ולא לטלפים שיוכלום. לפיכך כשאין עניים מותר לך לקחתם לעצמך. עריף כותב שאין צריך לשום את דמיהם ולתנם לעניים. המאירי כותב שתחילה צריך לעזוב את הלקט בשדה ולהמתין כשיעור שהיו מלקטים אותו עניים אם היו כאן. אחרי שעבר שיעור הזמן הזה מותר לקחתו. מי טבעי הקשו בני הישיבה על רב ששת שנינו בברייתא לגבי מי שהפריש תרומה מתבואתו בעודה בגורן מחוץ לעיר, שהבעלים אין מביאים אינם צריכים לתרוח ולהביא לכהן את התרומה לא מגורן לעיר ולא ממדבר ליישוב, אלא הכהן ילך לשם ויביאנה בעצמו. ואם אין שם כהן, הבעלים סוחר פרה לשאת את התרומה ומביאה לעיר לשומרה עד שימצא כהן ויתננה לו, והכהן ייתן לו את דמי שכרו, וכשהגורן עם מקום המשתמר יכול להניחה שם. כך סובר המאירי. ולמה צריך לעשות כך, אומרת הברייתא, מפני הפסד תרומה? אם ישאיר את התרומה בגורן או במדבר, עלולה היא להיפסד. ולכאורה, הוא הדין לגבי מתנות עניים, שאם אין שם עניים שיקחום, צריך להביאם לעיר ולשומרם עד שימצאו עניים, לתת להם. וזה לא כדברי רב ששת שהתיר לקחתם לעצמו. ותרץ את הגמרא, שייני תרומה דטבלה. שונה הוא דינה של תרומה שכל עוד שלא יפרישה, אסורה כל תבואתו באכילה מדין תבל. ולא סגיה דלא מפריש לה, ועל כורחו צריכו להפרישה כדי להתיר את תבואתו, וכיוון שהפרישה מוטל עליו לשומרה שלא תיפסד. מה שאין כן לגבי מתנות עניים, אין תבואתו נאסרת כשלא יפרישן. לפיכך, אם אין שם עניים, אינו צריך להפרישן, אלא יכול לקח אותן לעצמו. מקשה הגמרא, והרי המתנות של הזרוע והלחיים והקיבה דלא טב לשנה בהמה נחשבת כתבל שלא הורמו עדיין ומותר לאוכלה, כפי שנפסק בגמרא לאל בדף קוף למד בית עמוד בית. ותניה, שנינו בברייתא לגבי המתנות הללו, שהנמצא במקום שנהגו למלוג בעגלים, להכניס את בשר העגלים עם האור שעליו לתוך מים רותחים, כדי להשאיר את השיער, על מנת שיוכלו אחר כך לבשל את האור עם הבשר ולאוכלו, לא יפשיט את הזרוע מן האור, אלא יתננה לכהן כמו שהיא, יחד עם האור. ודין זהו מדרבנן, כי מעיקר הדין אינו צריך להתנן אלא את הבשר בלבד, אבל כיוון שהמנהג של המקום למלוג ולאכול את האור, אז משום עין יפה צריך לתת לכהן גם את האור, אומר הרמב"ן. וכן הנמצא במקום שנהגו שלא למלוג את אור הראש, אלא להפשיט את הראש מהאור שעליו, יש היו מולגים את ראש הבהמה ואוכלים אותו עם אורו, וכאן מדובר במקום שלא היו אוכלים את אור הראש, אלא מפשיטים אותו כשאר אור הבהמה. אף על פי כן לא יפשיט את הלחי מהאור שעליה, אלא יתננה לכהן כמו שהיא, בעורה. ודין זהו מדאורייתא, כי כך דרשו בגמרא לקמן, מלשון הפסוק במתנות כהונה והלחיים, שהאות ה' מיותרת ובאה לרבות שצריך לתת לכהן גם את הצמר שעליה, לפיכך כל שכן שצריך לתת לכהן גם את האור שעליה. ואף שנהגו במקום ההוא להפשיט את האור של הראש עם שאר אור הבהמה, לא מועיל המנהג למעט את המתנות שצפתה עליהם התורה. כך מסביר הריטב"א. לעומת זאת בזרוע אין מקור לרבות גם את האור, כי מה שנאמר בה ונתן לכהן הזרוע עם האות ה' היתרה, דרשו זאת לעניין שיקח את הזרוע הימנית דווקא. כמבואר בגמרא לקמן. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם אין שם כהן לתת לו את המתנות, מעלין אותן בדמים, צריך לשום את המתנות כמה הן שוות, ואוכלן הבעלים בעצמו, ויתן את דמיהם לכהן הראשון שיבוא אליו, מפני הפסד כהן. מפני שאם יפריש את המתנות ויחכה עד שימצא כהן, עלולות הן להתקלקל, והכהן יפסיד. ולפי דבריך, מדוע לא ייקח אותם לעצמו כמו במתנות עניים? תרץ את הגמרא שאין מתנות כהונה דנתינה כתיבה בי. שונה הוא דינן של מתנות כהונה משום שכתוב בהם לשון נתינה. כנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג' ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, לפיכך מוטל עליו להפרישן ולשמור את דמיהם לתינם לכהן. מה שאין כן במתנות עניים שלא כתוב בהם לשון נתינה, אלא עזיבה. כנאמר לעני ולגר תעזוב אותם, לפיכך אם אין שם עניים, יכול לקחתן לעצמו. חוזרת הגמרא לתרץ את הקושייה שהובא לעיל מהברייתא לגבי תרומה באופן אחר. אומרת הגמרא אשתא דעתית לאחי, כעת שבאת לחלק בין מתנות שנאמרה בהן נתינה למתנות שלא נאמרה בהן נתינה, הרי שגם מבלי הטעם שאמרת לאל בניין תרומה שחייב להפרישה כדי שלא תהיה תבועתו טבל, אין להקשות מתרומה על מתנות עניים. מדוע? כי תרומה נמי נתינה כתיבה בי. בתרומה גם כן כתוב לשון נתינה. נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד' ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן לו. לפיכך בכל אופן מוטל עליו להפרישה. מה שאין כן במתנות עניים שלא כתוב בהם לשון נתינה, אין חובה. חוזרת הגמרא אל מה שאמרה לאל שדווקא במתנות כהונה ריבה כתוב לשומרה נבור הכהן, ואילו במתנות עניים לא מצינו ריבוי כזה. מקשה הגמרא ואלה תעזוב יתירה למה לי. מדוע אם כן נאמר בלקט המילה המיותרת תעזוב, שנאמר בו פעם אחת ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם, ונאמר בו פעם שנייה ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. פעם אחת בספר ויקרא פרק ט' פסוק ט', ופעם אחת בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב'. לכאורה אין זה, אלא כדי ללמדנו שבמקום שאין עניים צריך להצניעו עד שימצא עניים לתת אותו להם. תרץ את הגמרא ריבוי של תעזוב בלקט אינו מיותר אלא נצרך לחדתניה, כפי שדרשו זאת בברייתא. המפקיר את כרמו ולשחר השכימו וצרו, למחרת בבוקר הזדרז ובצר את ענביו ולקח אותם לעצמו לפני שיזכו בהם אחרים, אין זה כשאר הפקר הפטור ממתנות עניים. סתם הפקר פטור ממתנות עניים, כיוון שנאמר בהם לא תחלה פאת צדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל ופרת כרמך לא תלקט. משמע דווקא קצירך וכרמך ולא קציר וכרם של הפקר. וכן שנינו במסכת פאה, כלל אמרו בפאה, כל שהוא אוכל ונשמר חייב בפאה. ופרשו בגמרא במסכת שבת דף סמכת עמוד א', ונשמר היינו למעט של הפקר. במקרה אצלנו אומרת הברייתא חייב בפרט, דין פרט הוא שהבוצרת האשכול ונפל ממנו לארץ גרגיר או שניים, אסור לו לקחתם אלא יניחם לעניים. ובעוללות, עוללות הם אשכולות שאינם מעובים ואין להם כתף, וגרגיריהם מפוזרים ואינם נוטפים זה על זה, ואסור לקחתם אלא יניחם לעניים. ובשכחה ובפאה כאילו הבעל הבית לא הפקיר, ואולם פטור מן המעשרות כיוון שהיה הפקר. ופירות הפקר פטורים מן המעשרות, שכן דרשו מלשון הכתוב במעשר ובעל הביא, כי אין לו חלק ונחלה אימך, בדבר שאין לו חלק ונחלה אימך יכול איטול מצרותיו. יצאו הפקר לקט שכחה ופאה שיש לו חלק עמך בהם. על כוחך למדו את הדין הזה במתנות עניים ממה שנאמר בהם פעמיים, תעזוב, לרבות הפקר כזה שחוזר הוא וזוכה בו, שהבעלים חזר וזכה בו. עכשיו מברר את הגמרא בעניין מתנות המובאות לבני הישיבה, אם ראוי לחכם להקדים ולזכות בהן לפני שיזכה בהם אחר. מספר את הגמרא, הוא סקה דדינרי דעת תלווי מדרש, המעשה בסק מלא דינרי זהב שהגיע לבית המדרש, ששלחו ממקום אחר עבור בני הישיבה. מיד כשהגיע, קדים הקדים רבי עמי וזכה בהם בדינרים כולם. מברר את הגמרא, ואיך יאבי דחי, איך מותר היה לו לעשות כך והכתיב? הרי נאמר לגבי מתנות כהונה ונתן לכהן הזרוע, משמע שצריך לתנו לכהן ולא שיטול אותן הכהן מעצמו. כיוצא בזה, מתנות הנשלחות לבני הישיבה, אין ראוי לקחתן לו מעצמו קודם שיתנו לו אותן. משיבה הגמרא, רבי עמי נמי גם כן לא לקח אותם לעצמו, אלא לעניים זכה בהן. שאם לא היה זוכה בהם לעניים, היו עניים שמבני בית מדרשו לוקחים את הכל. ורבי עמי קדם וזכה כדי לתת לעניים שאינם מבית מדרשו, שכך הדין בחכם גדול הדור, שנותנים לו על דעת שייתן למי שירצה. כך כותב הלב אריה, אבל בסדר הדורות כתב שזכה בהם לחלקם לבני הישיבה. מבית אימה אומרת הגמרא, אם תרצה, תוכל ליישב זאת כך, אדם חשוב שייני, כגון מי שנתמנה להיות ראש ישיבה, שונה דינו משאר עניים ומותר לו לזכות מעצמו במתנות. לתניה, שנינו בברית המופיע במסכת הוריות דף ת' עמוד א' וכן במסכת יום הדף חי עמוד א', לגבי כהן גדול כתוב בספר ויקרא פרק חפה לפסוק י', והכהן הגדול מאחיו, דורשים שצריך שיהיה גדול מאחיו בנוי, בחוכמה ובעושר. אחרים אומרים שיש לדרוש מן הפסוק הזה כך, מניין שאם אין לו לכהן הגדול ממון הרבה משל עצמו שאחיו הכהנים מגדלין אותו, צריכים ליתן לו מממונם עד שיגדל מהם בעושרו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, הכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו. הגדול, היינו, שיהיה גדול בעושר ויהיה זה מאחיו. דהיינו ממה שנותנים לו אחיו. וכותב הגבורה תרי שאחרים אינם חולקים על תנקמה, אלא רק מוסיפים על דבריו. ושתנקמה מודה שאם אין לכהן הגדול ממון משלו, צריכים אחיו הכהנים לגדלו. הוא מוכיח זאת מהמעשה שמביאה כאן הגמרא ברבי עמי, שאם היה הדבר שנוי במחלוקת, איך עזב רבי עמי את שיטת תנקמה, שהוא דעת רבנן ועשה כדעת אחרים שהוא רבי מאיר. הוא מבאר שדרשת תנקמה נלמדת מהתיבות והכהן הגדול, שמשמע מהם שיהיה גדול בנוי בחוכמה ובעושר, ואילו דרשת אחרים נלמדת מהמילה מאחיו, שהיא מיותרת ובאה ללמד שיהיה גדול משל אחיו. אם כן, אחרים אומרים שיש לדרוש מן הפסוק הזה מניין שאם אין לו לכהן הגדול ממון הרבה משל עצמו שאחיו הכהנים מגדלין אותו, צריכים ליתן לו מממונם עד שיגדל מהם באושרות, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, הכהן הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו. ומזה נלמד לגבי מי שמתמנה לראש ישיבה שצריכים אחיו לגדלו משלהם כדי שיהיו דבריו נשמעים. ולפיכך מותר היה לרבי עמי ליטול את כל הדינרים מעצמו, שהרי שאר בני הישיבה צריכים לתת לו אף משל עצמם וכל שכן ממה שמקבלים הם מידי אחרים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף קוף למד דלת עמוד ב', משנה האחרונה בפרק העשירי של מסכת חולין, פרק ששמו הזרוע ולחיי. במשניות הקודמות נתבאר דין נתינת הזרוע ולחיי והקיבה לכהן, וכעת במשנה התברר מה נכלל בזרוע ובלחיי. מברר את המשנה איזהו הזרוע, איזה חלק בבהמה נקרא זרוע וצריך לתנו לכהן משיבה המשנה. זהו חלק היד שמן הפרק של הארכובה התחתונה, הברך, הנמכרת עם הראש. וכוונת הדברים שהזרוע מתחילה מן הברך שבין העצם התחתונה לעצם האמצעית, ולא מן הברך שבין העצם האמצעית לעצם העליונה. וכמבואר בגמרא לעיל בדף עין וו עמוד א', שהטבחים מפרקים משאר הרגל את הארכובה הזו עם העצם התחתונה, ונותנים למי שקנה את הראש. ולמעלה ממנו עד העצם הנקראת כף של יד, שהיא עצם רחבה של הכתף, והיא אינה בכלל הזרוע. כפי שלמדנו לעיל בדף צדיחת עמוד ב', שהכתף אינה בכלל הזרוע. דהיינו, שבזרוע כלולות שתי עצמות, העצם האמצעית והעצם שמעליה, עם הבשר שעליהן. כך לפירושו של רשי. אבל מהרמב"ם בפירוש המשניות נראה שכף של יד היא למטה אצל הפרסות, ופרק של הרכובה הוא בקצה התחתון של העצם העליונה. המשנה שאומרת מן הפרק של הרכובה עד כף של יד, מציינת את הנכלל בזרוע מלמעלה למטה. הזרוע שאמרה התורה לתת לכהן כוללת את העצם האמצעית והעצם התחתונה. הוסיפה המשנה וחלק זה הוא גם הזרוע של שלמי נזיר. נזיר צריך להביא בסוף ימי נזירותו כבש לעולה וכבשה לחטאת ואי לשלמים, וכן סל חלות מצות ורקיקי מצות, והכהן נוטל מן העיל את הזרוע ומניפה, בנוסף על החזה ושוק שנוטל מן העיל כפי שנוטל מכל קורבן שלמים. אז אם כן אומרת המשנה, חלק זה הוא גם הזרוע של שלמי נזיר, שנאמר בהם בספר במדבר פרק ו' פסוקים י' וח', ולקח הכהן את הזרוע בשילה מן העיל והניף אותם. וגם שם הכוונה שיקח את שתי העצמות הללו עם הבשר שעליהן. וכנגדו, כנגדו של אותו חלק שביד הנקרא זרוע, ברגל הוא החלק הנקרא שוק, שניתן לכהן מן הרגל האחורית הימנית של כל קורבן שלמים, כנאמר וצ'וק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם. והכוונה גם כן שצריך לתת לכהן את העצם האמצעית של הרגל ואת העצם העליונה, הקולית, עם הבשר שעליהן. היינו הדרוש הקולית במקום שנקרא בוקה דה אטמה. רב יהודה חולק ואומר שהשוק הוא מן הפרק של הארכובה התחתונה ולמעלה ממנו עד סובך של רגל, עד הפרק שבין העצם האמצעית לקולית, שאותו פרק נקרא סובך. היינו ששוק הוא רק העצם האמצעית עם הבשר שעליה. כך היא גם דעת הרמב״ם בפירוש המשניות שהשוק לדעת רב יהודה הוא העצם האמצעית, אלא שלדעתו הפרק של הרכובה הוא בקצה התחתון של העצם העליונה, ואילו סובך של רגל הוא צומת הגידים שבקצה התחתון של העצם האמצעית. כלומר שרב יהודה מציין את הנקרא שוק מלמעלה למטה. והנימוקי יוסף כותב שרב יהודה חולק על תנקמה רק לגבי השוק, אבל לגבי הזרוע הוא מודה שהיא שתי העצמות העליונות. ועוד מבררת המשנה איזה הוא לחי, איזה חלק בראש הבהמה נקרא לחי וצריך לתנו לכהן משיבה המשנה מן הפרק של לחי, ממקום חיבור הלחי בצדעיה של הבהמה, וכל מה שלמטה ממנו עד פיקה של גרגרת, עד המקום הנקרא כובע נמצא מעל פתח הקנה, שהוא בבית הבליה ועד בכלל, היינו על החיים התחתונות עם הלשון. זו היה המשנה שלנו בדף קוף למדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק העשירי במסכת חולין. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר במתנות כהונה בספר דברים פרק חי פסוק ג' ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. והכתוב הזרוע זה הכוונה לזרוע ימין של הבהמה. שואלת הברייתא אתה אומר שזה זרוע ימין? או אינו, אולי זה לא כדבריך אלא הכוונה של הכתוב לזרוע שמאל. כלומר שהבעלים ייתן כרצונו או של ימין או של שמאל. משיבה הברייתא תלמוד לומר לפיכך כתוב הזרוע ללמדנו שהכוונה לזרוע ימין. בררת הגמרא מהי תלמודה, איזה משמעות יש במילה הזרוע, שהכוונה לזרוע ימין דווקא. משיבה הגמרא, לימוד הוא כדי אמר רבה לאל בדף צדי א' עמוד א' לגבי גיד הנשה, שנאסר באכילה, ואמר רב יהודה שאינו נוהג אלא בירך אחת, והדעת מכרעת שזו ירך של ימין. וטעמו של רב יהודה, משום שנאמר בגיד הנשה, על כן לא יאכלו בני ישראל לגיד הנשה אשר על כף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. המילה הירך היא מי הידיעה, משמע שזו המיומנת שבירך, הירך החשובה שהיא הימנית. הכנה מיפקן, יש ללמוד ממה שנאמר, הזרוע היא מי הידיעה, שזה המיומן שבזרוע, הזרוע החשובה שהיא הימנית. מפסיקה הגמרא באמצע הבאת הברייתא, כדי לברר מדוע גם הלחיים והקיבה נאמרו בהי הידיעה. שואלת הגמרא מה שכתוב במתנות כהונה, והלחיים ממי הידיעה למה יתה, מה בא ההי ללמדנו? משיבה הגמרא להביא ללמד שאף את הצמר שבראש הכבשים על הלחיים ואת השיער שבסקן התיישים על הלחיים ייתן לכהן עם הלחיים. בבררת הגמרא מה שכתוב והקיבה עם ה' ידיעה למה יעתה, מה זה בא ללמדנו? משיבה הגמרא להביא את החלב שעל גבי הקיבה שהוא מותר באכילה כמבואר לדף ממתת עמוד א' ואת החלב הקרוש שבתוך הקיבה של העגלים והגדיים שיונקים שייתן אותם לכהן עם הקיבה. והראיה שהם נתרבו לתנם מהאות ה' של המילה והקיבה, שכן מצינו דאמר רבי יהושע חלף שעל גבי הקיבה, כהנים המקבלים את המתנות נהגו בו עין יפה ונתנו לבעלים. דהיינו לא נטלו מן הבעלים, ויש לדייק בלשונו, טעם הדנהגו, הטעם שאין הכהנים נוטלים את החלף זה מפני שכך נהגו הכהנים מרצונם, לא נהגו, משמע שאם לא היו נוהגים כך, אלא מעמידים את הדין כעיקרו בתורה, דידיו. זה שייך לכהן, הרי שמן התורה הוא של הכהנים, שזה בא ללמד האיתור של האות ה' במילה והקיבה. חוזרת הגמרא אל הברייתא שהביאה לאל ומביאה את המשכה של הברייתא ובו מקור אחר לכך שהזרוע היא דווקא זרוע ימנית. דורשי חמורות היו אומרים, דורשי מקראות סתומים היו אומרים, מניין שצריך ליתן הזרוע ימנית, מכך שהזרוע ניתנת לכהנים מכנגד היד של פנחס שהחזיקה ברומח לדקור את זמרי ואת המדיינית שאימו. וכן הוא אומר בפנחס בספר במדבר פרק חפי פסוקים זין וחט, ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. ועל כך ניתנה לו הכהונה ככתוב וידבר השם אל משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את כהונתי בתוכם, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה. ובשכר זה ניתן לו הזרוע ולחיים הניתנות לכהנים שהם כנגד התפילה שהתפלל פנחס שתעצר המגיפה שפשטה אז בעם. וכן הוא אומר בתהילים קובב ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה. ויפלל בתרגום וצלי. כך גם נאמר בשמות רבה כיוון שראה פנחס את הנגף עמד והיה מתפלל שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. בכוונת הדורשי חמורות בזה, לבאר גם למה הלשון בכלל על החיים הניתנות לכהן, כי הדיבור באמצעותה. והקיבה ניתנת לכהנים היא כמשמעה, כנגד מקום דקירת המדיינית, וכן הוא אומר בבמדבר פרק חפי פסוק ח' והדקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה על כובתה. ממה שדרשו שהזרוע ניתנה כנגד ידו של פנחס שאחזה ברומח, יש ללמוד שניתנה הזרוע הימנית, שכן דרך הלוחם לאחוז את הרומח בידו הימנית. ותפארת יעקב תמיה, הרי כובתה היא מקום נקבותה. כמו שדורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב עמוד ב', שפנחס כיוון בתוך זכרות זמרי ונקבותה, ומה עניינו לקיבה שהוא מקום המאכל, הוא מבאר שגנאי הוא ליתן לכהנים את אותו מקום, ולכן ניתנה להם הקיבה שהיא דומה בשם לאותו מקום. וזהו שלגבי הזרוע ולחיים שנינו כנגד היד והתפילה, ואילו לגבי הקיבה נאמר כמשמעה, משום שהזרוע ולחיים הם אותם הדברים ממש זה כנגד זה, מה שאין כן הקיבה אינה אותו דבר, אלא רק נשמעת בדומה לאותו דבר. מקור שלישי שהזרוע של מתנות כהונה היא דווקא זרוע ימנית, ותנא מייטיל המאח התנא של הברייתא לומדו מפסוק זה, נאמר בשלמים בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ב', ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם. מפסוק זה אין לי ללמוד על דבר שמצוותו בימין, אלא על שוק הימין של שלמים. אבל לגבי זרוע מוקדשין, הזרוע של העיל שמביא הנזיר, שנאמר בה ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל ונתן על כפי הנזיר, מניין שתהיה גם אי של ימין? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בשלמים, תתנו תרומה לכהן. המילה תרומה מיותרת, כי יכול היה כתוב לומר, תתנו לכהן. ובא לרבות שאף זרוע של איל נזיר תהיה של ימין. ועדיין זרוע חולין, הזרוע של מתנות כהונה שמקבל הכהן בשחיטת כל בהמה טהורה, מניין שתהיה גם אי של ימין? תלמוד לומר, נאמר בפסוק ההוא, תתנו תרומה לכהן. המילה תתנו מיותרת, כי יכול הכתוב היה לומר, ותשוק הימין לכהן. ובא לרבות גם זרוע של מתנות כהונה שתהיה של ימין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, איזהו לחי מן הפרק של לחי ועד פיקה של גרגרת, פיקה של גרגרת שנוטל יעקב שמעל הטבעת הגדולה שבראש הקנה. במשנה לאלף דף חי עמוד א' מבואר שהשוחט למעלה מהטבעת הגדולה שחיטתו פסולה. אם כן מקשה הגמרא והתניא, הרי למדנו לגבי מתנת הלחי, נוטלה את הלחי ועד שחיטה עימה, ולכאורה כוונת הברייתא שכשנוטל את הלחי חותך ונכנס בעומק הצוואר באלכסון יותר מן הפיקה עד הטבעת הגדולה שהיא מקום השחיטה, ונוטל גם ממנה. וזה לא כמבואר במשנתנו שנוטל את הלחי מפיקה בלבד. תרץ את הגמרא, אין הברייתא חולקת על משנתנו לגבי גבולות הלחי, וגם לפי הברייתא אין צריך ליטול יותר מאשר עד הפיקה, ולא קשיא, אין סתירה בין הדברים, הרבנן והרבי חנינא בן אנטיגנוס. משנתנו היא כדעת רבנן שפוסלים שחיטה שנעשית למעלה מהטבעת הגדולה, ולכן לא קראו לפיקה בית שחיטה, ואילו הברייתא היא כדעת רב חנינא בן אנטיגנוס שמכשיר שחיטה למעלה מהטבעת הגדולה עד שיפוע הכובע, שהשחיטה כשירה לשיטתו גם בחלק של הכובע הסמוך לטבעת הגדולה, ששם הוא למעלה מבית הבליה, קודם שמתחיל הכובע להשתפע. אמנם יותר למעלה במקום שנמצא שיפוע הכובע, פסולה השחיטה גם לדעת רב חנינא בן אנטיגנוס, כמבואר ברש"י לאל בדף חי עמוד ב'. לכן קרא הברייתא למקום ההוא בית שחיטה, שכן מצינו שנחלקו בזה דתניא שנינו בברייתא שחיטה מוגרמת, שהשוחט איתה את הסכין לקראת סוף השחיטה וגמר את החתך למעלה מן הטבעת הגדולה בתוך הכובע, הרי זו פסולה וזו דעת רבנן. אבל העיד רב חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת זו שהיא כשירה, ואפילו הייתה כל השחיטה למעלה מן הטבעת הגדולה בתוך הכובע, ולדעתו רק אם איתה את הסכין יותר למעלה למקום שיפוע הכובע, הרי זו פסולה. היא באה את אימה, תירוץ נוסף אומרת הגמרא, הרבנן, גם המשנה וגם הברייתא הם כדעת רבנן שפסלו שחיטה למעלה מהטבעת הגדולה. ומהי אימה? מה כוונת הברייתא כשאמרה ובית שחיטה אימה? אין כוונתה עם הלחי, אלא אימה דבהמה, שבית השחיטה נשאר עם הבהמה ביד הבעלים, והלחי ניתן לכהן עם הפיקה. הדרן הלך הזרוע ולחיים, הדרן הלך הזרוע ולחיים, הדרן הלך הזרוע ולחיים, בלי נדר סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק ששמו הזרוע ולחיים, פרק שמסתיים בסיומו של דף קוף למדלת, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המשנה הראשונה הפותחת את הפרק ה-11 של מסכת חולין, פרק ששמו ראשית הגז. מצוות הגז נוהג חיובה בין בארץ, בארץ ישראל, ובין בחוץ על הארץ, ומחויבים בה בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, ובין שלא בפני הבית כשאין בית המקדש קיים. מצווה זו נוהגת רק בבהמות שהם חולין, אבל לא נוהגת בבהמות שהם מוקדשים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למד ד' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לשיר למדנו. שאלה ראשונה, כהן שמחר לישראל ואמר לו על מנת שהמתנות שלי, האם המתנות שלו ומדוע? שאלה שנייה, אם אין המתנות שלו, מדוע המחר קיים? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, אם שקל הטבח ללוקח את בני המעיים ונתן לו בתוכם את הקיבה, את מי תובע הכהן? שאלה רביעית, מה לומדים מהמילים אני ורש הצדיקו? שאלה חמישית, מדוע במשנתנו הולכים בספק מתנות של כהונה לכולה? השאלה האחרונה, מה דין מתנות הכהונה במקום שאין כהן ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, היי בניסן תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף קל"ד במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי, וו בניסן תשע"ט, ונלמד דף קל"ה במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתיו מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.